הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
לכל המאזינים, רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, יום ראשון היום, קצת אחרי 10, ואנחנו שוב כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח באחד מהסיפורים של מ"א אמיץ, הרבה זמן לא הבאנו כאן מהסיפורים שלה, והסיפור הזה הוא מעיתון משפחה ג' בסיוון. תקשיבו לסיפור הזה. למדתי בבית יעקב וספגתי בשמחה ובאהבה את התכנים הנהדרים שהם ליבת הקיום היהודי. כמו רבות אחרות, חלמתי תמיד על בית של תורה. לא היה קשה לי לדמיין את החלום שלי. ראיתי את המציאות הזו כל הזמן בבית שלנו. אבא שלי אברך עד היום הזה. אמא שלי כיום מנהלת בית ספר. אולם כשאני הייתי ילדה, היא הייתה מורה מהשורה. והבית פורנס בקושי רב. עם זאת, אין לי שום זיכרון של החמצה, מחסור או ויתור. בבית שלנו היו מאושרים שאבא לומד, והאווירה הייתה קורנת ושמחה על שזכינו. אין שמלה חדשה? נכון שזה קצת כואב, וזה יעבור, כי ברוך השם יש בגד ללבוש בארון. בכל אופן יש בגדים ואין מחסור. ושמלה חדשה תהיה אולי בעוד חודשיים לחתונה של בת הדוד. למדנו לדחות סיפוקים, להתגבר, לרצות יותר רוח מאשר חומר. למרות שלפעמים, ממש לעתים רחוקות כילדה, דווקא היו לי רגעים של מחשבות שאולי כדאי אחרת, במיוחד כשיצאתי ללמוד בבתי חברות וראיתי שאפשר לכבד בבורקסים את החברות ולא רק בבייגלח, ושספה חדשה לא נמצאת רק בפרסומות אלא גם באותם בתים של החברות שהן לא ממש עשירות אבל עדיין זה בהישג יד. אולם תמיד, תמיד המחשבות הללו היו בורחות ברגע שהגעתי חזרה הביתה למעון החמים שההורים שלי בנו. שהיה נטול שטיחים ווילונות וממתקים שלו במבצע, והספה היחידה שהייתה בו הייתה יד שלישית שקיבלנו מדוד יצחק כשהוא קנה חדשה. אבל הוא היה מואר באור יקרות, מאושר ומלא ברוחניות מקרינה. גם כשבגרתי לא היה לי ספק איזה בית אני רוצה להקים. בית של תורה ושל הסתפקות במה שיש. רציתי את הניגון, את האווירה, את השמחה של סיום ואת ההערה של פיצוח סוגיה סבוכה. אבא שלי חיפש עבורי בדיוק את הבחור הזה וגם מצא. למעשה, הם מצאו אותנו. הם שלחו שדכן וביקשו אותי. הם גם אמרו שלא יצטרכו לתת כלום עבורי. הם ברוך השם בעלי יכולת והם ישמחו לתת הכל. הרגשנו טוב עם השידוך הזה, שמחנו שמשפחה כזו מיוחדת של אנשים תומכי תורה בעלי ייחוס למדני רוצים בנו. והיה גם הכסף. להורים שלי לא הייתה פרוטה בצד, אך לעומת זאת היו 5 בנות לחתן. ולתת 5 דירות היה סוג של חלום, ולו בגלל שאת הדירה שלהם הם עדיין לא גמרו לשלם. גם הבחור עצמו, שנבדק כמובן ביסודיות, היו מסוג הבחורים המיוחדים שבחבורה. בר אוריין, מתמיד גדול ועם מידות מופלאות. פשוט לא הייתה שום סיבה להגיד לו, רק משום שזו משפחה עם יכולת. כך זכיתי לחתונה מפוארת יותר מהרגיל. בעל המאה ובעל הדעה, והם רצו. זכיתי לקבל דירת 4 חדרים במרכז ולהיות מאושרת מאוד בבעל נפלא ובהרגשה שמימית שההורים שלי הלכו לחתונה הזו בלי שק של חובות על כתפיהם. תאמינו לי, זו הרגשה שמי שלא הרגיש לא יבין. התחלנו את חיינו המשותפים בשמחה וברוחב לב. ומאז לא חסר לי דבר. ומעולם לא ידעתי לא רק מחסור, אלא לא ידעתי מה זה תחיית סיפוק כלשהו. ספה חדשה? מה הבעיה? הולכים לקנות. עד ספה קודמת עדיין במצב מסוים? לא נורא. יש את הספה, ניתן לתת את הספה המשומשת למישהו שיהנה ממנה. האושר רק גדל כשנוספו הילדים לחיינו המשותפים, והם הפכו אותנו למשפחה מאושרת ועליזה. האושר היה באמת מוחלט, אמיתי בכל צורה ואופן, והכסף כמובן הוסיף לא מעט. אפילו לא הייתי אמא עייפה, כי כשרציתי הלכתי לישון לילה שלם נטול יקיצות, ועל הקטן התורן שמרה אחות לילה. בא לי למד בחשק ובשמחה, קולות הניגון שכל כך אהבתי המשיכו והתנגנו באוזניי, והוא אף זכה לשמיכה. לא חשבתי לרגע שמשהו ישתנה, אבל משהו השתנה. את המחיר לחיי הנוחות חסרי הדאגות שלי הבנתי אחרי כ8 שנות נישואים. זה היה כשחמי ביקש מבעלי להצטרף לעסק. כל גיסיי עבדו בעסק, וגם בעלי נקרא לדגל. בעלי האברך, שחשק בתורה, לא ממש התלבט. באיזשהו מקום הוא ידע משחר ילדותו שכך יהיה. ואני, שכל כך רציתי בעל שרק לומד, לא יכולתי להתנגד. כמובן שדיברנו על זה, אבל ידעתי שכך טבעם של החיים. ושבבית של חמי זו התוכנית המשפחתית. לומדים, ולא מעט, אבל בשלב מסוים מצטרפים לעסק המשפחתי. וכך ראיתי את בעלי יוצא בבוקר עם תיק מנהלים לעבודה וחוזר מתישהו אחר הצהריים. נכון שהוא המשיך ללמוד, גם להספיק, אבל זה כבר לא היה זה. השיחות היו אחרות, הראש היה עסוק גם בעליית שערי מטבע זה או אחר, ולא רק באביי ורבה. האמת היא שממש נאלצתי ללמוד שפה חדשה. בבית שממנו באתי, שום דבר לא היה קשור לאיזשהו מסחר. לא הבנתי בזה כלום, גם לא רציתי להבין. עכשיו, היו דברים חדשים בבית, וידעתי שהילדים שלי שומעים ויונקים גם אותם. להם בבוא הזמן יהיה קל לצאת מהגמרה אל הבורסה, כי זו הילדות שלהם, והיא מלאה בעסקאות ובחישובים. ולא רק בסיומים ובהתפלפלויות תורניות. כמו כל דבר בחיים, התרגלתי גם לזה. נכנסתי לשגרה קצת שונה מבחינת לוח הזמנים, אבל מעבר לזה, לא היה שינוי בחיי. השפע היה כמו תמיד. הילדים גדלו, לא היה לי שום קושי שאפשר לספר עליו. עד שהתחיל לקנן בי ג'וק מטריד. לא יודעת בדיוק מתי הוא נכנס, אני רק יודעת שהוא סירב לעזוב. וכך אמר אותו ג'וק, החיים שלך כל כך נוחים וטובים, אז מה את בעצם מקריבה בשביל בית יהודי, בשביל בית של תורה? אין לך שום ויתורים בחיים, ממש כלום. דשתי בזה ביני לבין עצמי, כי די התביישתי במחשבות הללו, כי כאילו אם אין לך צרות ובעיות, את מחפשת לעצמך כאלו? תרגעי, תשמחי במה שיש לך. אבל מסתבר, וזה דבר שבאמת לא ידעתי, שהאדם חייב איזושהי משמעות, איזו עבודה, הקרבה, משהו שיאתגר אותו, שהוא יילחם עליו, שיצטרך לשלם מחירים. את כל זה הבנתי כשהחיים המאוד שלווים שלי התחילו להעיק. הבית לא דרש ממני הרבה השקעה, הילדים היו נפלאים, וכשרציתי קצת חופש, תמיד הייתה לי אפשרות. כך ששום דבר לא ממש לחץ עליי, ולא הטריד אותי. ומשהו שקוראים לו שיעמום, החל זוחל ומשתלט עליי, יוצר אי נוחות. למקום הזה גם נכנסו המחשבות על מה בעצם אני עושה, דבר שחייתי איתו ולמענו כל כך הרבה זמן, ועכשיו אני כאילו כותפת אותו בלי כל מאמץ ומרגישה פחות שווה? לא יכולתי לשתף אף אחד במחשבות שלי. בתחילה כשדיברתי על כך, ספגתי תגובות המומות, מופתעות ואפילו מזלזלות. מה, את מייצרת בעיות כשאין לך אותן? תמהה אימי. אחיותיי אמרו שאני מחפשת צרות. תשמחי במה שיש לך, ואל תחפשי את העין. בעלי, הוא בכלל לא הבין על מה אני מדברת. יש אנשים שנגזרת עליהם הקרבה, ויש אנשים שאין. תגידי תודה. אמרתי תודה, ועדיין משהו בנשמתי נדנד וחיפש. חייתי באי שקט גדול. אז דבר ראשון, החלטתי להיפטר מהשעמום ולהעסיק את עצמי בדברים חשובים שיתפסו את המוח כולו. התחלתי ללכת לקורסים, ללימודים, אבל גיליתי שזה לא ממלא אצלי כלום. הבנתי שאני צריכה משהו מעבר לכך. אז למרות שלא הייתי צריכה את הכסף, התחלתי לחפש עבודה. ולו רק כדי להיפטר מהמחשבות המטרידות שהתחילו להשתלט עליי ממש באופן אובססיבי. התחלתי לשלוח קורות חיים לכל מיני מקומות. לא שהיה לי הרבה מה לכתוב בסעיף הניסיון, אבל הרבה קישורים, ברוך השם, היו לי. וגם משפחה, שם משפחה, שעורר עניין, ובהחלט העלה גם הרהור שני, ששווה אולי להעסיק אותי. יום אחד הגעתי לרעיון עבודה, במקום שבו רציתי מאוד לעבוד. זו הייתה סביבה מעניינת, מלאת פעילות חברתית ועשייה שתכניה נגעו לליבי. גם העבודה הייתה מהסוג שידעתי שאהנה לעבוד בה, ושגם אחרי שאחזור הביתה, המחשבה תלווה אותי. ואכן, עוד לפני שהוזמנתי לרעיון עבודה, כבר ראיתי שהמחשבה על העבודה הצפויה מגרשת מחשבות אצלי. מחשבות אחרות, וכך הוקה לי. הלכתי לרעיון מתוך תחושה טובה, כי ידעתי שאומנם אין לי ניסיון, אבל היו הרבה נקודות זכות לעבודה הזו. אחת מהן הייתה הייחוס המשפחתי והפרוטקציה. ואכן, הרעיון עבר חלק ונעים. למעשה כבר מההתחלה הבנתי שפחות חשוב להם כמה אני מוכשרת, אבל הרבה יותר חשוב להם כמה קרבה תהיה להם עם חמי, אם וכאשר אעבוד במקום הזה. המראיין יותר מרמז, ואני ידעתי שהמשרה בכיסי. כשיצאתי שמחה וטובת לב מהרעיון המוצלח, ראיתי על הספסל מחוץ למשרד את איתי. איתי היא חברתי מימי הלימודים בתיכון. לא היינו חברות קרובות מאוד, אבל תמיד היה לנו נעים ביחד. ובכל מפגש אקראי היו לנו הרבה נושאים משותפים. אבל עכשיו לא יכולנו לפטפט. אני מוזמנת לרעיון, הצליחה איתי להפתיר, כי המזכירה סימנה לה שתיכנס. לכן לא הספקתי אפילו לספר לה שאני יצאתי עכשיו מאותו רעיון בדיוק. אבל הייתי סקרנית. איתי אישה מוכשרת ומוצלחת, ועד כמה שידעתי עד לא מזמן, היה לה מקום עבודה מסודר. מה לה ולרעיון עבודה? החלטתי להתקשר אליה בערב ולשאול. ואכן בערב צלצלתי. איתי שמחה מאוד לשמוע אותי ואמרה שחבל שלא היה לנו זמן לשבת ולפטפט. ובכלל, חבל שבזבזה את הבוקר ובאה, יש לה מספיק מה לעשות. אבל ככה זה יצא. שאלתי מה יצא והיא אמרה שהמראיין אמר שיש לה כישורים נהדרים ולכן הזמין אותה לרעיון, אבל ממש לפניה הייתה אצלו מישהי והוא כבר החליט לקחת אותה. ותודה שתרחה ובאה. הבנתי מדבריה שהיא לא קישרה בכלל ביני לבין זו שתפסה את המשרה שאליה שאפה. וכי למה שתחשוב? הרי כל העולם יודע שאני לא צריכה שום עבודה, יש לי ברוך השם די ועותר. ואיתי לא חלמה שמי שכנראה לקחה לה את העבודה, הייתי אני. פטפטנו עוד קצת, ואז התברר לי שאיתי פוטרה לפני חודשיים מעבודתה, והיא מאוד מודאגת. בעלה כוללניק מלא, והיא נלחמת על כל שקל כדי לאפשר לו להמשיך וללמוד. היא עשתה כל מה שהיא אכלה, אבל עכשיו הפיתורין טרפו את כל הקלפים. זה כבר לא בידיה, ואם היא לא תמצא עבודה, בעלה להיאלץ לעזוב את הכולל. איתי דיברה ודיברה, ובשלב מסוים היא ממש בכתה. אחרי שנפרדנו, הרגשתי שמשהו זל לי בלב. לאיתי יש בית של תורה, היא רק צריכה עבודה כדי שזה ימשיך להתקיים. אצלי, זה כבר אף פעם לא יהיה בית של תורה באותו מובן, ואני גם לא צריכה את הכסף. אבל מצד שני, אני צריכה את התעסוקה, את האתגר, את הפסקת העיסוק האובססיבי בשיימום שלי. רגע, חשבתי בעצם, אולי אוכל לזכות, אם לא בבית שלי, אז בבית אחר ובהידור, איש לא ידע, איש לא יבין, רק אני ואלוקים. לא ישנתי כל אותו הלילה, מרוב הרהורים ומחשבות. למחרת, לפני שאתחרט, צלצלתי אל מקום העבודה וביקשתי לדבר עם המראיין של אתמול. התנצלתי, אמרתי שקרה משהו לא צפוי ולכן לא אוכל להתחיל לעבוד שם. הוא קצת נדהם, כי מי זה שיכול לשמוט מתחת ידיו הצעה של מקום כל כך נהדר? הוא הרי ידע שהמשכורת לא חשובה לי, אבל מיד התעשת ואמר שבאמת חבל, אבל למזלו, מיד אחריי הייתה מועמדת אחרת עם כישורים מתאימים. ואם אני בטוחה שאיני יכולה, הוא יפנה אליה. אני בטוחה, הבטחתי לו, ויחלתי לו ולעובדת החדשה הצלחה. אחר כך הייתי קצת עצובה על המשרה והעניין שברחו מחיי. אבל בו בזמן הייתי הרבה מאוד שמחה, כי ידעתי שעשיתי את המעשה הנכון. וכשמגיעה אליי מחשבה על הכיוון שאליו התגלגלו החיים שלי ועל החלום האבוד של ימי נעוריי, אני מגרשת אותה מיד בהודעה שכן, דווקא כן זכיתי בבית של תורה. אולי הוא לא בדיוק בכתובת שלי, אבל הוא קיים. והכי יפה, שרק אלוקים ואני יודעים על כך.
מזמה בכל יום בלימוד, בלימוד התורה. אימא טוב מזמה בכל יום בלימוד התורה. אימא טוב מזמה בכל יום בלימוד, בלימוד התורה. אימא טוב מזמה בכל יום בלימוד התורה. Gama toira wa yida melecho Yida melecho Dichol yoy Shemekalin loy Shemekalin loy Yida ho zay toira Vai ro zay ro zay toira Zamer bechol yoy, limud limud hatoyro. Oy himato, zamer bechol yoy, limud hatoyro. Ay kamato yira voy zamelecho, יזמר לכל בכל יום שמכאן אינוי שמכאן אינוי רוז איתוי רובי רוז אי רוז איתו אי רוז
היום בתוכניתנו אנחנו נשוחח עם עורכת הדין רבקה שוורץ, היא עוסקת בתחום הפלילים והמקרקעין, היא מייצגת נפגעי עבירה במגזר החרדי, מלמדת משפטים בקריאה האקדמית אונו, והכי הכי חשוב, היא אימא לילדים. חוויה אחת מתסכלת של בוקר, חוויה שלה, מול התמודדות יומיומית לא פשוטה, של אדם עיוור שמקבל את גורלו בשמחה. משהו שקרה לה, היא עלתה על זה פוסט באחת מהרשתות החברתיות, וזה פשוט שינה לה את החיים. אבל הפוסט הזה שלה היה כל כך מרגש, היא קיבלה עליו כל כך הרבה תגובות, ואנחנו גם נקרא אותו וגם נבקש ממנה לשמוע על אותו בוקר מדהים, ועל מה שקרה וכמות התגובות שהיא קיבלה אחרי. פינת השפית הבאה, VIP, כמדי שבוע, גם היום אנחנו נקבל את המתכון של הסדנה השוקולדית, אותה העבירה מירי זורגר, שפית קונדיטורית, יועצת קולינרית, מגישת התוכנית ניחוחות שבת, ותחרות השפית הבאה, עונת VIP, את המתכון הזה, את הסדנה הזאת, היא העבירה אצל בביתה של שושי אלר, שאנחנו ככה מכירים אותה, מדי פעם היא הייתה עולה ונותנת לנו כאן פינת הצרכנות, היא גם כן פעילה חברתית, המתכון גם נמצא באתר, ואפשר לצפות בו, פלז'יר, איך אומרים את זה יעל? תכף היא תתקן אותי, בטח שוקולד פרה וגוזי לוז. אנחנו גם נשמע את מירי וגם נוכל לצפות ולראות דרך האתר איך בדיוק מכינים את הכינוח המיוחד הזה. היום חל יום הקולסטרול, במסגרת שבוע הקולסטרול, ואנחנו נרצה לשוחח עם עינת מזור בקר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת. ואנחנו נרצה לשמוע ממנה מהם הערכים שצריך לשים אליהם לב, הנזקים של הקולסטרול, ואיך שומרים על רמות קולסטרול תקינות. בשעה השנייה, כמדי יום ראשון, תהיה איתנו הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. וגם דנה שוורצמן, עיתונאית, סופרת, בימה היא שחקנית סטנדאפיסטית, אימא שמופיעה ברחבי הארץ עם המופע דנה בסוגיה. גם היא תהיה איתנו היום, אנחנו נשוחח איתה על מופע חדש שתכף יוצא, וגם שני ספרים שנמצאים כבר בבית הדפוס. כל זאת ועוד מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם ותקשיבו לפוסט הזה. בוקר, אני קמה מוקדם, מאירה את החבורה הקטנה שלי, בוחרת לגדולות בגד ומנסה להיות נחמדה. כשאחת טוענת שהיא רוצה דווקא גרביון בורדו והשנייה טוענת שהיא בכלל רוצה לישון. אני באמת מנסה להיות נחמדה, אבל כשהילד מחליט שהוא רוצה היום ללכת לגן עם כובע רחב שוליים כי קיץ, ואני חסרת עונים, ואין לי שום יכולת לשכנע אותו, להתפשר על משהו באמצע. והילדה שלי, זו עם העיניים הכי יפות בארץ, לא מוכנה להסתרק, כי היא כבר יודעת איך אומרים, כואב לי, שזה כואב לי בתינוקית. וצריך עוד להכין ארוחת עשר, וארוחת צהריים לבית הספר, ולסדר מיטות ולהתלבש. אני יוצאת עם הנשמה בידיים. ובאמת התכוונתי להיות נחמדה, אבל יצאתי כמו נהג הסעות קצר רוח. ואז אני טסה לבית הספר. לא לאחר, לא לאחר, השם תעשה שהפקקים האלה ייגמרו. והמצפון שלי מתחיל לעבוד. איזו אמא את, תנשמי. ואז אני שמה את הילד עם הכובע בגן, הוא בכה כל הדרך כי הוא רצה לפתוח את הדלת ראשון, יוצאת משם עם התינוקת הזו, עם הקוקו שהצלחתי איכשהו לעשות לה על הידיים, כדי שהיא לא תישאר לבד ברכב, אחי שאח שלה הסכים באורך ניסי שהחזיק אותה, אבל גם אותו על הידיים, ואני נכנסת שוב לאוטו, ואומרת לעצמי, זהו, עוד למשפחתון ודי, ואין לי כוח, היום הזה רק התחיל. אני מרגישה אחרי קרב, שמישהו יציל אותי. יש לי עוד שעה פגישה, ואז ים של חומר לעבוד עליו, ואז עוד פגישה. ואיך אשרוד את היום הזה? אני לא מסתדרת. ופתאום, אני רואה מהחלון של הרכב, אבא אחד, צועד במתינות על המדרכה. על הגב יושבת לו ילדה מתוקה, בתוך מנסה. ביד שמאל הוא מחזיק תיק גן ורוד. וביד ימין, מקל הליכה. השפתיים שלו מחייכות. העיניים שלו לא רואות. אני זוכרת את הסתירה שקיבלתי במקום. מצאתי את עצמי נוסעת אחריו. לאט. הוא הלך וחייך. והילדה מאחורה הייתה מאושרת. וכשהוא נעמד במעבר חצייה, עצרתי את הרכב. ולפני שנתתי לו לעבור, יצאתי מהרכב. ניגשתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה שתדע שהצלת אותי, אתה מעורר השראה. הוא לא היה יכול לראות שאני בוכה, ולמדתי שיעור לחיים. איזו זכות יש לי להתלונן? אני לא מסתדרת? עם מה? עם האוצרות שקיבלתי? עם כל המתנות שיש לי? עם ילדים מדהימים ויכולת להעניק להם מה שהם צריכים? עם האפשרות של בכלל להעיר אותם בבוקר ולראות אותם? ממש לראות בעיניים שלי, איך הם פוקחים את שלהם? עם זה אני לא מסתדרת? איך אני מעזה להתלונן? ועל מה? על איחור? על פקקים? על ילדה שלא מסכימה להסתרק שאמרתי? זו מתנה. והוא? הוא הולך בלי לראות את הילדה, ולא בגלל שהיא נמצאת מאחוריו. הוא לא זכה לראות כמה היא מתוקה, לראות אותה כמה בבוקר, לראות את הקוקייה שאולי היא לא הסכימה לשים. לראות את התיק שהוא מחזיק לה, לראות את הכביש בו הוא הולך בדרך לגן, לראות את האישה ההמומה שלמדה ממנו שיעור מדהים לחיים. ולמרות זאת, הוא הולך ומחייך, והפנים שלו לא מתוחות ומתלוננות כמו שלי בכל בוקר. שלום, בוקר טוב לעורכת הדין רבקה שוורץ.
בוקר טוב, רחל.
ואת אחראית על הדבר הזה. את כתבת את זה, את חווית את זה.
האמת היא שאני עכשיו כשאת מקריאה את זה, אני מתרגשת מחדש. הצורה שבה את מקריאה את זה מרגשת, אני...
תודה.
הייתי צריכה מלכתחילה לכתב את זה דרכך.
חמודה. תקשיבי, אני קראתי את זה ובכיתי, כמו שכמוני עוד אלפי אנשים קראו ובכו. יש לזה עוד המשך, אני עצרתי כדי, את יודעת, לשמוע ככה ממך בלייב. אבל באמת זה הדברים האלה, זה המתנות האלה שאלוקים נותן לנו. את קראת לזה סתירה, ואני אומרת, זאת מתנה שאלוקים פתאום אומר לך, תפתחי את העיניים, תראי מה יש לך ביד.
זה נכון. זה מדהים, זה בא ביום, באחד הימים היותר עמוסים שהיו לי. אני כל בוקר בלחוצה, הייתי לחוצה. עברתי, עשיתי כזה סוויץ' מאז, אבל הייתי כל בוקר לחוצה, את יודעת לך, זה ארבעה ילדים, יש כאלה עם יותר מארבעה ילדים, אבל בבוקר, ואני צריכה כל אחד להכין לו את הסמת שהוא אוהב, את הרבנות שלי עם ארוחת צהריים בבית ספר, אני לבשל עם ארוחת צהריים, ולמצוא לה לבחור לבגד, אין להם תלבושת, אז כל אחת עם הבגד שבדיוק היא רוצה, ול...
וכאימא פדנטית, וכאימא פדנטית ומסודרת, אני כבר קצת מכירה אותך, את חייבת שהכל יתאים להכל, ושהכל יהיה פרפקט, אין בערך.
זהו, בדיוק. אז זה גם כן נוסיף על הלחץ. עד המשחק כל אחד לשים במקום הכל, אחד לומד בחור אחר, אני גרה די רחוק מכל מוסדות הלימוד, ואני בלחץ, זה היה יום יותר לחוץ מכל יום אחר, אני לא יודעת מה בדיוק היה באותו יום, אבל יצאתי עם הנשמה בידיים, ושניהם ברחו לי על הידיים, ועליתי את הבאתי ואמרתי, זהו, אני לא עומדת בזה יותר, היום רק התחיל, מה אני עושה הלאה? אז ראיתי אותו. אני, את תיארת את זה בצורה כך מדהימה ברטוריקה היפה שיש לך.
זה לא אני, זה המילים שלך, זה לגמרי המילים שלך.
בצורה שבה העברת את זה, אני פשוט נדהמתי ואמרתי, תגידי, את השתגעת? את באמת מתלוננת? איך בכלל את מעיזה? שלא ילכו לבית ספר. שלא יקרו מוקדם, שכן יקרו בסוף. מה זה משנה? את איתם, יש לך אותם, את רואה אותם. מה, או... לא, אני הייתי בהלם, נסעתי אחריו, עד שפשוט עצרתי אותו. והעניין ה... אני קיבלתי המון תגובות על מה שכתבתי.
כן, שזה את בעצמך היית בהלם מכמות התגובות שקיבלת לפוסט הזה.
בהלם, אני כתבתי את זה די הרבה זמן יחסית אחרי שזה קרה, כי בעצמי הייתי צריכה להקל את מה שקרה לי. אני עברתי פשוט שינוי. וכל בוקר אחריו, כל בוקר, אבל כל בוקר וזה לא גוזמן, אני הרי צילמתי אותו.
כן, כן.
החזקתי את התמונה כמו קמה, מסתכלת, תרגי, תרגי, את השתמדת על לחצים בוקר, זה לא שהפכתי להיות מלאך מאז. אני מסתכלת על התמונה ואני אומרת, תרגי, יש לך מתנה, תנשמי, תשמחי, תהני גם מהפקק בדרך לבית ספר. וכתבתי זה אחרי די הרבה זמן, ככה קיבלתי השראה, קמתי הבוקר, אמרתי, אין לך זכות להחזיק את זה לעצמך, תפרי לאחרים. אבל לא חשבתי עד כמה זה ישפיע, עד לאן זה יגיע. אני קיבלתי תגובות, רחל, שלא יאמנו. בכל תגובה בכיתי מחדש, קיבלתי תגובות של אישה אחת, שהתקשרה אליי ואמרה לי, לא התקשרה, כתבה לי, באישי, שלפני הרבה מאוד שנים היא איבדה את השמיעה. ומאז ועד היום היא ממש איבדה את הכל, היא לא רצתה כלום, היא איבדה את כל הטעם לחיים. עד שהיא קראה את זה, והיא אמרת לי, פתאום הבנתי שיש לי זכות, אני רואה את הנכדים שלי, אני רואה את כל מה שיש לי. אני לא שפרת אמנם, אבל יש לי המון דברים אחרים טובים, אמרת לי, את תיארת אותי. ולא האמנתי שלשם זה הגיע, או אדם אחד כתב לי, יש לי, מהרגע שקראתי מה שכתב, שמתי את התמונה הזאת בצילום, בשומר מסך, שאני אזכור כל פעם לא לכעוס על הילדים. ועוד ועוד, אני מדברת אותך על אלפי תגובות. לא עשרות ולא מאות, אלא אלפי. ואני נדהמתי, לא חשבתי, לא חשבתי שזה יגיע לשם. אני ככה רציתי לשתף את החברות שלי.
כן. והכי מדהים, הכי מדהים היה שיום אחד את פשוט מקבלת שיחת טלפון מדהימה.
יום אחד, ממש למחרת.
למחרת שפרסמת את הפוסט הזה.
למחרת שפרסמת,
אני אגיד לך. אוקיי.
כמו שקיבלתי תגובות טובות, קיבלתי גם מעט תגובות פחות טובות. איך את מעיזה להשתמש במוגבלות של אדם כדי ללמוד על החיים היפים שלך וכל מיני דברים. קצת, ואמרתי, אוי, לא התכוונתי, אני באמת התכוונתי לטוב. רציתי לדבר איתו. ולא הלך, לא ידעתי מי זה. אמרתי, אני אבקש את סליחתו, שאני אבקש את רשותו, אבל האמת היא שלא ידעתי מי זה. ואז ככה, ואני קמתי בבוקר למחרת, 8 בבוקר, אני אומרת, אם הייתי יכולה רק לדבר איתו, ולדעת באמת מה הוא חושב, שאולי אני אוריד את זה. למרות האלפים שהתרגשו, 8:37 בבוקר, סיימתי לשים את הילדים בבית ספר, אני מקבל את הטלפון, ואני אומרת, מי זה? אז הוא אומר לי, זה אני חגי, ואני אומרת, חגי?
מי זה חגי?
זאת אומרת, אני האליהו הנביא שלך. הוא אומר לי,
וואו.
אני העיוור שמצאת ברחוב, אני זוכר אותך. ועברו כמה חודשים. אני זוכר שעצרת אותי, אני זוכר שאמרת לי מה שאמרת. הוא אומר, אני גם זוכר שזה היה מספר מספר חודשים, כי מאז הילדה שלי כבר התעגלה ונהייתה כבדה לפי המשקל שלה, אני יודע שכבר עבר זמן מאז, הדהים אותי המשפט הזה. ואמרתי, ואני כל כך התרגשתי, לא יודעת מה לומר. והוא אומר לי, אני רוצה לומר, אני רוצה להודות לך, שכתבת מה שכתבת. וואו. אני רוצה לומר לך שאני כל כך שם, הקריאו לי את זה, אמר לי שהקריאו לו את אשתו, אישה מקסימה, איך הוא דיבר עליה יפה, זה הדהים אותי, אשתו הקריאה לו את זה, ואני רוצה להודות לך שתהיה שליחה, הוא אומר לי, את השליחה שלי, לומר, לנסות לשנות תפיסה, לראות את השונה בעין אחרת, לראות כמה הרבה יש לשונה להתרום לנו, בעצם אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לומר לך, לא אתה העיוור, אני העיוורת, ובזכותך, נשכחו לי העיניים, עם כל העומס יש לנו, יש לנו המון עומס. לכולנו, לא רק לי, אני באופן אישיך לומר על עצמי, אני מאוד עמוסה, אתה יודע, אתה אמרת לבד, אני עורך דין, אני עושה הרבה מאוד דברים, והאם האלה גם אני עכשיו, ואתה עושה יומיים, יש לי בחירות, אני עכשיו בכלל בלחץ, אני עומדת בצד של הכביש לדבר איתך, בחירות ללשכת עורכי הדין שאני מועמדת אליהם, וזה פרויקט ענק, אני רק לא משמת, לא משמת, אני כל בוקר צריכה להזכיר לעצמי, סגרי, יש דברים יותר חשובים מכל מה שאנחנו עובדים ועושים, וזה מה שהעיר אותי, אתה יכולתי להיות במקום יותר רחוק ועמוס ולחוץ עכשיו, ובזכותו, בזכות השונה הזה, כביכול עיוור, מבחינתי הוא רואה הרבה יותר טוב ממני, הוא רואה הרבה יותר טוב ממני ומכל אחד אחר, בזכותו השתנו לי החיים לחלוטין, ואני מאוד מקווה, או בזכות הרבה תגובות שקיבלתי, אני חושבת שעוד הרבה 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 עיניים נפקחו, נוסף על העיניים שלי, ואני שמחה על כך, ואני חושבת שמגיע לו לאותו אדם, חגי יצחק, קוראים לו חגי יצחק, מגיע לו תודה ענקית, תודה לאלוקים פה כך עברים, ותודה ענקית לו, שבזכותו נפקחו לנו העיניים, אני בעזרת השם פוגשת אותו השבוע ואת אשתו.
וואו.
אני לקחתי על עצמי פרויקט, אמרתי, הוא, אני לא אהיה היחידה, וגם לא האנשים שקוראים את מה שקראתי, וגם לא המאזינים, רק ששומעים את מה שאנחנו אומרות עכשיו, אנחנו לא נהיה היחידים שנדע כמה יש לו לתרום לחברה, אנחנו נזמין אותו להרצאות, הוא אדם שיודע, הוא מדבר בצורה מדהימה, את מדברת איתו, אני חושבת שהוא, זה מדהים, הוא יש לו שפה עשירה ומדהימה, הוא סוחף, אני ישבתי ובכיתי כשהוא דיבר, פשוט בכיתי, לא יכולתי לדבר, ישבתי ובכיתי, וזה מה שאני רוצה גם להעביר להמון אנשים, אני חושבת שהרצאה עם אותו אדם זה... זה דבר מאלף.
ותעזרי בי, תעזרי בי. זאת אומרת, אם את צריכה, ואם תרצי שנדבר על זה, ואם תרצי שנפרסם את ההרצאה הזאת, תעזרי בי, כי...
אני כבר עכשיו אנסה את הבמה ואומר, להזמין את אותו אדם. הוא מגיע להרצאות בגני ילדים, בבתי ספר, באירועים אישיים, בבתי כנסת. אנחנו, הוא אדם דתי, אדם דתי מאוד, תראו, את ראית התמונה שלו.
כן.
אבל אצלנו דווקא הוא אומר לי, יש מגזר אחד שלא הצלחתי להיכנס אליו, זה המגזר החרדי, אמרתי לו, הגעת למקום, אני, נכון, אני...
אכניס אותך לשם,
אני מנצלת את הבמה הזאת של רדיו כל חי. וכן, להזמין אותו להרצאות, אני אשאיר אצלך את המספר שלו האישי.
בהחלט, בהחלט.
להגיע אליו, זה שינוי מדהים, אני מודה לו בכל יום, ואני... מקווה שלא נהיה
היחידות
שיודעו לו
בחיום. כן, איזה מדהים, פשוט את יודעת, מקרי ואין מקרה בעולם, וכנראה שלא סתם הקדוש ברוך הוא זימן אותך לפגוש אותו כדי, גם שאת עצמך תחווי את החוויה שתשתפי, שכולנו נוכל לחוות, וגם כדי באמת להביא אותו למקומות עוד יותר טובים, נכון. מהמקום ששם הוא נמצא, אישה וילדה, זה באמת מדהים. מחמם את הלב.
שזו אגב מיילדת.
וואו.
גם ילדת, אז הוא מספר לי שאשתו בכל יום רואה הרבה לידות חדשות, חיים חדשים, וגם לצערנו רואה חיים, מה זה לצערנו? ויש גם ילדים של ילדים לא בריאים. כן. כל יום, כל יום אני אומרת לעצמי, ויש, על זה אני מדברת על לצערנו, על הורים שמבטרים על אותם ילדים. כל יום אני אומרת לעצמי, מה היה קורה? אילו חלילה, אמא של בעלי הייתה מבטרת על עברה בגלל המוגבלות שלו, מה העולם היה מפסיד, ואני מצטרפת אליה, מה העולם היה מפסיד.
מדהים.
המוגבלות שלנו הרבה יותר גדולה משלו, למרות שהוא לא רואה.
כן.
ואנחנו לא רואים את מה שהוא כן רואה.
מדהים.
מדהים.
פשוט מדהים, אז...
ידיים מתרגשת, וכשאת תקראת את זה עכשיו, פשוט בכיתי.
תודה. תודה, תודה. אז קודם כל תודה לך, שבאמת פתחת את העיניים באותו בוקר, וזכית לראות את מה שראית, ואת יודעת, מגלגלים זכות על ידי זכאי, אין חוכמות, ואני עוד צריכה לראיין אותך שוב, על פוסט אחר שכתבת, שבזמנו מאוד מאוד ריגש אותי, ואת בטח יודעת על מה אני מדברת, אבל את זה כבר נשאיר באמת להזדמנות אחרת. טוב, נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה. עורכת הדין רבקה שוורץ, המון הצלחה בכל העשייה הברוכה שלך, ותודה.
תודה רבה לך.
תודה, תודה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם עדיין תחת הרושם של השיחה הקודמת, כל כך מרגשת, וזה כל כך יפה שאנשים לפעמים יודעים, כן, כולנו נמצאים בימים לחוצים, והחיים לא פשוטים לאף אחד, וכל אחד עם ההתמודדויות שלו, אבל זה כל כך יפה שאנשים גם יודעים לעצור ולראות, לפתוח את העיניים ולראות, וגם לעשות עם זה משהו. אז באמת בעיניי זה אחד מהפוסטים היותר מרגשים שקראתי לאחרונה, והכי מדהים זה שבאמת אותו, הבן שלו, של אותו בחור עיוור של חגי יצחק, שהוא בחור ישיבה, התקשר לאבא שלו מהישיבה, ובהתרגשות ובדמעות אמר לו, אבא, יש אנשים שרואים את האמיתי שלך, לא רק אנחנו, והם גם לומדים ממך, וזה באמת מדהים, ומכאן נוצר גם החיבור. טיפות של גשם על חלון, בתוך דמיון מטפטפות, גם עליי, אולי אצא לשם, לתוך עולם קר, אבל אמיתי, ואיך תלוי שם. בעיוורון, כשיש מולי את החופש, ממדים גדולים גדולים עליי, איך אוכל לדעת? מילים ולחן, אבישי רוזן, הוא גם מבצע את השיר המקסים הזה.
יש טיפות של גשם על חלון בתוך דמיון מטפטפות גם עליי אולי אצא לשם לתוך עולם קר אבל אמיתי ואיך תלוי בעיוורון שיש מולי את החופש מימדים גדולים גדולים עליי איך אוכל לדעת כי כשהכל אפל ולא ברור רק אז נתפס בך
על רקע השיר המקסים הזה, אנחנו נפרדים מהשעה הראשונה. בשעה הבאה תהיה איתנו השפית קונדיטורית מירי זורגר, עם כמובן הסדנה השוקולדית שלה. היום גם חל יום הקולסטרול, ואנחנו נדבר עם עינת מזור בקר, דיאטנית קלינית במרכז DMC לטיפול בסוכרת, על היום הזה. גם רחל בולטון וגם על מופע חדש ושני ספרים חדשים של דנה שוורצמן, פרסומות חדשות, מיד חוזרים לשעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. אל איבר, עורכת ומפיקה, ישי פופובסקי על הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. וגם דנה שוורצמן, עיתונאית סופרת, בימאית, שחקנית סטנדאפיסטית, הכי חשוב, אימא לילדים, היא גם מופיעה ברחבי הארץ עם המופע דנה בסוגיה. אנחנו נדבר איתה גם על מופע חדש וגם על שני ספרים שכבר נמצאים בדפוס. גם מירי זורגר תהיה איתנו כאן, כמובן עם סדנה שוקולדית נוספת, אותה סדנה שנערכה בביתה של שושי אלר, שהיא גם עיתונאית, הייתה איתה אצלנו כאן ברדיו בתור עורכת מדורי צרכנות לעתים. את יודעת יאללה, אני מתגעגעת אליה, הרבה זמן לא שמענו את שושי הלר, ככה עם כל מיני רעיונות וטיפים צרכניים כאלה ואחרים, אז אולי הגיע שובה הזמן. אבל לפני זה אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
שלום, בוקר טוב ושבוע מבורך.
שבוע מבורך, ואני זוכרת שבשבוע שעבר התחלנו עם נושא הקנאה, ודווקא בסיום הפינה נתת לנו כזה כלי שככה עוד הלך איתי, זה היה בזה משהו מאוד מאוד מרגיע, ואם אני ככה מקווה שאני...
משהו שאומר שאם אני מקנה... יש לי
את היכולת.
היכולת הזאת.
כן, כן, שיש בזה באמת.
אני מקנה רק בדברים שיש לי והייתי רוצה מהם יותר.
כן, שאני מסוגלת להגיע אליהם, ולכן יש כאן את ה... וזה מרגיע. אני חושבת שברגע שאת חושבת על זה, זה אפילו מרגיע את הממד הזה של הקנאה. כי זאת אומרת, אוקיי, אז גם אני יכולה, אז אני אתאמץ יותר, אז אני אקח עוד קורס, אז אני ירים עוד טלפון, אבל...
אצלנו בבוגרות יש מישהי שאמרה, אני לא מקנה בכלום, וכשמישהי עושה כסף, אני מקנה בה. אז אמרתי, סימן שאת עושה כסף, אז כולם צחקו. את אולי רוצה יותר, אבל את עושה כסף, ברוך השם.
ברוך השם, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, כן.
אז אנחנו נמשיך בקנאה, כמו שאמרנו, ונסתכל מפן נוסף מאוד, לטעמי בכל אופן, מאוד מאוד עמוק. בעצם הקנאה, היא גם איזשהו כלי מרפא, לא רק מכאיב, לא רק מקשה, לא רק שמוריד את האדם שעולה, ולא רק שכתוב בגמרא לא יודעת, 70 או משהו, 90 ומשהו אחוז מבית העלמין זה אנשים שקינאו, כי הקנאה היא מביאה רקב בעצמות, והקנאה שורפת את האדם וכו' וכו'. יש בה משהו מרפא, ותקף נדבר על זה. בעצם אנחנו מכירים מדרש, מדרש בראשית, שמספר את הסיפור הבריאה ביום רביעי לבריאה, ליצירת העולם שהקדוש ברוך הוא יוצר. באה לבנה בפני הקדוש ברוך הוא ואומרת לו, ריבונו של עולם, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. איך שמת אותי ואת השמש באותו גודל? אומר לה השם, לכי ואמעיטי עצמך. הוא לא אומר, אוקיי, אני אמעיט מאורי בך וממילא את היא קטנה. הוא אומר לה, לכי ואמעיטי את עצמך. תעשי את איזושהי עבודה מול הקנאה הזאת. ושימי לב, בעולם הדומם אנחנו מדברים על קנאה, כן? שמש וירח. לא אנשים עם רגשות שאנחנו חושדים שהקנאה היא רק רגשות. כאן בעצם יש איזה סיפור שמאותו רגע הירח והשמש משמשים בשמיים באיזשהו שיח או 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 כוחות מתחלקים. בחצי הראשון שהלבנה מתרחקת מהשמש, האור שלה גדל. בחצי השני של החודש, בחצי הראשון של החודש, כן? בחצי הראשון של החודש, כשהיא מתרחקת מהשמש, אור הגדל של הלבנה. בחצי השני, כשהיא מתקרבת אל השמש, אור הקטן. זאת אומרת שבעצם מתי היא קטנה, מתי היא בטלה? היא בטלה כאשר אין צורך כבר בגודל, באור שלה. האור האמיתי, האור שהאלוקי מתוך השמש כבר יוקד, וממילא היא מתמעטת, כיוון שלאור שלה אין כרגע תפקיד, כאשר היא רחוקה מאור האלוקות, שזה השמש, אז היא גדלה, כיוון שיש לה תפקיד להאיר. אז בעצם אנחנו רואים פה משהו מאוד מעניין. אנחנו יודעים שחלק מהקנאה האמיתית, אני חוזרת עכשיו לקנאה, הייתי צריכה את המדרש רק כדי להישען עליו, כאשר אנחנו חווים קנאה, תמיד זה מלווה באיזושהי תחושה שיש לי פחות ממה שהייתי רוצה או צריך, או שיש לאחי, חבריי, גיסי, גיסתי, לא חשוב מה, יותר ממה שיש לי. ובעצם אני מרגיש שזה מעורר בי את הקנאה, כי למישהו יש יותר ולי יש פחות. הפחות הזה הוא בעצם איזושהי בקשה בעבודת השם. הפחות הזה, זה, קוראים לזה ביטול. המעט עצמך, תהיה קטן קצת. מתי אדם יכול להיות קטן? כשהוא קרוב לאור השם. הוא ברגע שאת מוכנה להבין שאת קטנה, כי מה שהשם נותן לך זה מסודר ובסדר, ואת לא צריכה לפעול להציל את העולם ולהשפיע ולהיות אור גדול, כיוון שהשם מנהל את העולם ויש לך כל מה שאת צריכה, את יכולה להרשות לעצמך להיות בהמעטה. אז לעתים ההמעטה, המוסכמה הזאת להיות אפס, אפס לא כי אני טיפש, אפס כי אני כלי לבורא עולם, אפס כי אני בעצם מי אני, הבורא עולם הוא העיקר, ואני כאן מוכן להיות כלי לאור שלו. ברגע שאני מוכנה להיות באמיתי עצמך, אז בעצם אני מאפשרת לשליחות או לאור גדול של השם מתברך להאיר פה, מבלי שאני גונבת את ההצגה. לפעמים זה כמו אדם שבא לאירוע, בא לחתונה, והוא מאוד רוצה לשמח את החתן ואת הכלה. אז בשביל לשמח את החתן ואת הכלה, הוא עושה כל כך הרבה לא זוכר כלום מהחתן והכלה, אבל זוכרים את הלהטוטן, לא שהוא אדם מקצועי ששחרו אותו, מישהו מהמשפחה, איך הוא עשה, כל החתונה הייתה מדהימה בזכותו. הוא בעצם צריכים לבדוק אם הוא לא גנב את כל ההצגה, אם הוא לא לקח את כל הכוח אליו, כאשר האור הגדול, הכלה והחתן כבר היו שם. ואולי היה צריך לתת להם להעיר, אולי צריכים להיות שם כאפשרות בשבילהם, אבל לא במקומם. כאשר אני מוכנה להמעיט את עצמי, זאת אומרת אני מוכנה לפרגן לאחותי, לפרגן לביתי, לפרגן לקלתי, לפרגן לגיסתי, לפרגן לחברה. כאשר אני מוכנה לתת לאנשים להעיר סביבי, זאת אומרת שאני מוכנה לתת לאור השם להיות בעולם כאשר אני לא ממלא את הכל. זאת אומרת, בעצם, הרבה פעמים כשאנחנו מקנים במישהו, התרופה הכי טובה זה להתפלל שהוא יצליח.
וואה.
להתפלל שהוא יצליח, להמעיט את עצמנו, להגיד השם... הרי מה המדרש אומר שם? ככל שהלבנה קרובה לשמש, להשם יתברך, לאור השם המאור הגדול, היא ממעיטה את עצמה. ככל שהיא רחוקה היא מגדילה את עצמה. מתי אדם צריך להיות כל כך גדול? מתי לאדם יש צורך להיות כל כך גדול? כשהוא לא רואה את אור השם. הוא בטוח שהוא לא אלוקים. אני, כשאני יודעת מהו אור השם ומבינה את אור השם, לא אכפת לי להיות קטנה. אני אהיה מה שאתה רוצה השם, קטנה, גדולה, ואתה רוצה שהוא יהיה המאור, אז הוא יהיה המאור. להתפלל על החברך שהוא יצליח, או גישתך, או אחותך, לא חשוב מי. כי בעצם עם השם שם אותי להיות קטנה, סימן שאני קרובה אליו. יעקב אבינו אומר, קטונתי מכל החסדים והאמת. קטונתי, לא גדולתי. דווקא כשאדם הוא מושפע באור אלוקים ובחסד השם, ואין טוב ממנו בעולם הרי, ואין דבר יותר גדול מזה, זה לא נעמד לא בכסף, אור השם, זה לא נעמד לא בהצלחות ולא בתעודות אקדמיות או כל שהם, או נדלן, זה נעמד באמת האמיתית, וככל שאדם קרוב להשם יתברך, הוא יכול להרגיש שיש בו את הכוח להמעיט את עצמו. ואם אין בו את הכוח להמעיט עצמו, עדיין סימן שהמרחק הוא רב. ועל כן ולכן לבקש שהשני יצליח כדי שאני אוכל להיות במיעוט. אני אוכל להיות בהמעיטי עצמך. כמו שהשם ביקש מהלבנה. ולבחור להיות בנקודת האפס הזה, זה לבחור להיות שם, זה לא שמים אותי שם, זה אני בוחרת להיות בענווה, אני בוחרת להיות בלפרגן ולראות כמה טוב יש לאדם השני. היה לי סיפור שבעצם התוודעתי למשהו שמישהי עשתה, וחשבתי לעצמי, נו, כל אחד עכשיו נהיה גאון פה, כל אחד עוסק מה שבא לו, ולא מבינים מעוד א' ב' כמו שצריך, כבר כותבים, כבר עושים, כבר חושבים, כבר חולמים. פתאום שאלתי את עצמי, תגידי, את מקנה? אז אמרתי, לא. אז אם כן, למה את לא מפרגנת? ומאותו רגע, הפכתי לפרגן. מאותו רגע. אמרתי, זה המקום שבו בעצם אני אוכל להיות קטנה, שאני אסכים בכל ליבי ואברך כל אישה ואיש בחיי, ולא משנה סדר הקרבה, שיצליחו ויתברכו ויעירו בעולם את השליחות שלהם. ואף אחד לא יכול לקחת את שלי, ואני לא יכולה לקחת את של השני, אבל כאשר אני ממעיטה את אורי, אני יכולה לזכות באור השם הגדול, בכוונות העליונות שלשמו באתי לעולם. אז אני מברכת את זה שנסכים להיות בקניעה ובביטול קצת, ובענבה קצת, שניתן קצת מקום לצמצם עצמנו כדי לתת לאור הגדול של השם להיות בעולם, ואנחנו לא נחסר כלום. הצמצום העצמי זה לא ויתור מעצמי. הרבה פעמים אני לא יודעת מי מאמין בעין הרע, כמה מאמינים בעין הרע, מה תפקידו של העין הרע, אין לי הרבה מושג בזה, אבל יש לי מושג שלעיתים אפילו רבים או אנשים מאוד גדולים אומרים, אל תמשכו את העין של האדם השני שהוא יקנה בכם. זאת אומרת, תעשו חתונה יותר צנועה, תעשו דברים יותר צנועים טיפה, אל תגרמו לאדם השני להגיד וואו 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 וואו. למה? כי השם חלילה יכריח את האדם הזה להמעיט את עצמו. תמעיט אתה לפני שהשם עושה לך את זה. תמעיט אתה את עצמך, תהיה אתה במקום הזה ש... אני נהדרת, אבל בטח יש נהדרים ממני. אני אופה טוב, בטח יש אופים טובים ממני. אני רגישה לילדיי, ובטח יש אמהות יותר טובות ממני. היא במקום הזה שמאפשר לאנשים סביבך להיות נהדרים, כי ברגע הזה הפוקוס יורד ממך ובעצם מתעצם על אור השם.
כן. וואו, אז הנה, גם היום קיבלנו חתיכת כלי, אם את מקנה במישהו, תתפללי שהוא יצליח, כל כך פשוט.
אני מוכרחה להגיד שחשבתי לעצמי, איך אני אוספת את כל החומר הזה בעשר דקות, ומגישה אותו ככה שכולם יבינו, ושגם אני אמשוך את כל החוטים הנכונים. אז קודם כל אני מודה להשם על עשיית הדשמיה, למשוך את כל החוטים הנכונים. ובעזרת השם, בשבוע הבא הייתי רוצה לדבר על נקודת האפס, על המוכנות הזאת להיות בביטול, על המוכנות הזאת להיות בראשיתי הזה. אנחנו כבר דיברנו מדי פעם פה ושם בתוך רדיו קול חי בנושא, אבל בגלל שהוא קשור עכשיו מאוד לקנאה, אז נעשה בעזרת השם.
נגיע אליו שוב, כן. ומניסיון, גם כשלומדים את הסדנה ואת אותם נושאים שוב ושוב ושוב, רק רוצים שוב. כי תמיד נופלים עוד הסימונים וסיפורים חדשים, וגם הקבוצה גם משתנה, ולכן נשים מביאות לפעמים מתת את הדברים האישיים שלהם, והדברים משתנים. אני כל סדנה לומדת מחדש.
האנרגיה בחדר מאוד מאוד משתנה, וממילא אז הדברים גם משתנים.
כן, לגמרי.
ממש, היה לי בירושלים שבוע שעבר משהו מרתק. לא יודעת, הגיעו פתאום חדשות, ושעה וחצי מתוך השלוש, במקום שאני אעביר חומר, אני עניתי על כל מיני עניינים ונושאים שונים ומשונים, שכפי הנראה כולם הביאו איתם מהבית לחדר. ורק אחר כך בשעה וחצי רצתי עם השלוש שעות שלי בדרך כלל. אבל פתאום שאלתי את עצמי, וגם אמרתי להם בקול, אני לא יודעת מה קורה פה בנות, אבל משהו קורה, אני בכלל לא מלמדת אתכם, אני עונה על דברים מאוד אחרים. אבל כפי זה חשוב להן.
וזה מה שהיה צריך באותו זמן, זה מה שהיה נכון כנראה.
ומה שמעניין, שמצאתי את עצמי מהרהרת בנהיגה חזור הביתה, שהיה שם נושא שמאוד שייך אליי.
מעניין.
שאלתי את עצמי אם זה לא עלה בכלל דרכי, אני הבאתי את זה לחדר. וגרמתי לנשים אחרות דרך מה שהבאתי לחשוב על זה ולהציף את זה ולדבר על זה.
מרתק. מרתק. כל סדנה, כן, מרתקת בפני עצמה, כן. ברוך השם. אז תודה רבה על הדברים האלה ועל בכלל. אמן ואמן. ונשמע שוב בעזרת השם ביום ראשון הבא. בעזרת השם. תודה.
כל טוב.
תודה. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג. בחסות מוס, גלידה, פונדו או עוגה? עם שוקולד פרה של אלית תוכלו להיות בטוחים שיצאו לכם הקינוחים הכי טובים.
שלום, בוקר טוב למירי זורגר, שפית, קונדיטורית, יועצת קולינרית, מגישת התוכנית ניחוחות שבת, ותחרות השפית הבאה, עונת VIP.
בוקר טוב.
בוקר, הכל בסדר, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
טוב, אני אהיה חייבת בסוף לטעום פה משהו, כי יעל פתחה לי את המסך של הרדיו, והיא עוד לוחשת לי באוזן, ככה, אם היה לי איזשהו צל צילו של ספק, אז היא גם לוחשת לי באוזן, את לא מבינה איזה טעים זה. אז טוב, אתם עושים לי פה צרות.
תשמעי, בדרך הביתה את יכולה לעבור, כי יש לי במקפיא...
וואו. וואו, זה ממש נשמע מפתה. טוב, אנחנו ניקח, כן, אני בבני ברק, האוטו פה, אז כן, אולי באמת נעשה את זה. אז ככה, זה היה בעצם פלזיר שוקולד פרה ואגוזי לוז. יעל אמרה לי שקוראים לזה פלזיר, בצרפתית זה מלשון פלז'ר, הנאה, ככה מהמילה הלועזית, פלז'ר. ואת המתכון הזה הכנתם, את הסדנה הזאת של השוקולד, עשיתם אצל שושי הלר, נכון? בביתה של שושי הלר.
כן, כן.
והנה, המתכון לפנינו, אז שאני אומר את המצרכים, ואת תאמרי לנו את אופן ההכנה?
בדיוק.
אוקיי. אז אני מוכרחה לומר שזה נראה מדהים, באמת, זה קישוט, זה ממש קישוט, אתה פחד לאכול את זה, כי את לא רוצה לקלקל, אבל כנראה שבסוף כן אוכלים, כי זה גם טעים, אז הנה, אתם מקווה שכולכן כבר יודעות, שאתן צריכות לקחת את דף ועת ולרשום, ואם לא, אז זה כמובן שהמתכון הזה מופיע באתר, כמו כל יתר שאר המתכונים שלנו. אז לבסיס...
איך? אני רוצה להמליץ להיכנס לראות את אופן ההכנה, כי... כמה שנסביר את זה,
נכון.
עדיין
אינה דומה שמיעה לראייה.
בדיוק.
כן. אז לבסיס של הפיננסייר, ככה זה נקרא, פיננסייר.
פיננסייר.
כן, נכון. באמת נשמע צרפתי כזה. 165 גרם אבקת סוכר, 60 גרם אגוזי לוז כלואים ותכונים, 15 גרם דבש, כמה זה 15 גרם דבש, כפית?
זה בערך כף.
בערך כף, אוקיי. 150 גרם חלבוני ביצה. כמה חלבונים?
איך אמרת?
150 גרם חלבוני. בערך 3-4, תלוי בגודל של הביצה, אוקיי? צריך פשוט להחזיק משקל לצמוד ולשקול. 90 גרם חמאה. 65 גרם קמח לבן.
אפשר להמיר את החמאה במרגרינה, אם רוצים את זה
פארט. גם זאת אפשרות. וכפית אבקת אפייה. כפית תמצית וניל או תוכנו של חצי מקל וניל, ולשונתי חלב, איזה מילים יש לנו?
שונתי.
אוקיי. שונתי חלב, 250 גרם שוקולד פרה חלב של אלית, 250 גרם שמנת מתוקה, 50 גרם חמאה, ו4 כפות מחית אגוזי לוז. שונתי מריר, זה היה שונתי חלב, ויש לנו שונתי מריר. לשונתי המריר, 250 גרם שוקולד מריר פרה של אלית, 250 גרם שמנת מתוקה, 50 גרם חמאה, 2 כפות אבקת קפה נמס, ולדפי השוקולד. אנחנו זקוקים לשקפים, 250 גרם שוקולד מריר פרה של אלית. מקווה שהספקתם לרשום את כל המצרכים. והגענו, מומס, אוקיי. הגענו לאופן ההכנה. נשמע קצת מסובך, אבל אני מניחה שאת מיד תעשי לנו את הדברים הרבה יותר ידידותיים, פשוטים. אז איך עושים את הדבר הזה?
אז ככה. קודם כל, הקינוח הזה מורכב מכמה שכבות. היום זה... דבר שהוא מאוד מאוד אופייני בכל קשת הקינוחים הצרפתיים או התקנית, שיש שכבות מרקמים. אז פה יש לנו ככה, מרקם של הפלזיר, שזאת הוגיה מהממת, עם מרקם ספוגי, אבל מאוד טעים, עם אגוזי לוז, שאנחנו אופים אותו בפלטה, ואפשר עם קורץ לקרוץ, נגיד החלטנו שאנחנו רוצים את הפלזיר שיהיו עגולים, אז קורץ עגול בקוטר 4-5 סנטימטר לקרוץ, ואז ככה אנחנו גם קורצים את דפי השוקולד. הכנה של הקרמים היא הכנה מאוד מאוד פשוטה, אפשר לעשות ואופן ההכנה הוא פשוט המסע של השוקולד וערבוב של כל המצרכים. בשונטי קפה יש לנו פשוט שני טעמים. מה שאנחנו נצטרך לזילוף זה צנטר חלק עם פייה בקוטר של חצי סנטימטר, כדי שאנחנו נזלף מין נשיקות כאלה, ובאמת מי שיכנס לאתר יוכל לראות את המתכון. ואז כמובן על שקף, אני ממיסה שוקולד, ובאמת משטחת אותו על שקף. אחרי שהוא מתייבש, אני קורצת, לא להקפיא את זה ואז לקרות, אלא לקרות לפני שמכניסים אותו למקפיא. אני קורצת באותו קוטר שקרצתי את הבסיס. לכל כינוח אני אתרך בסיס של הפלזיר, של ה... נו? איך קוראים להוגיה?
פיננסייר.
פיננסייר. לאחר מכן עוד שני דיסקיות של שוקולד. באותו קוטר. ואז הרכבה של המנה, כשיש לנו את שני הקרמים מוכנים ואת כל הדיסקיות למיניהם, אנחנו פשוט מעל דיסקית של הפיננסייר, אני מזלפת את השונטי המריר, מעל אני שם דיסקית שוקולד, מעל מזלפת את השונטי קפה עם הנוגת, ומעל אני מכסה עם דיסקית שוקולד נוספת, מי שאוהב...
לדעתי לא, לא היה לנו, את הזכרת נוגת ואני מסתכלת שוב...
אז ואני... קפה, סליחה, אפשר קפה. גם קפה, גם נוגע. כן.
אוקיי, אז אוקיי. זה ככה לגיוון, אפשר לגוון, אוקיי.
כן. אבל מה שאני רוצה לומר, שמי ש... את יודעת, מי שבאמת מתעסקת עם זה, נמצאת יותר עם פטיפורים במטבח, אז יכולה את הדיסקית העליונה לקרוץ באמצע עיגול, ואז זה נהיה מין מסגרת כזאת. אבל לא, לא, זאת אומרת, לא חשוב. העיקר הוא באמת שיהיו שני שכבות של קלטות שוקולד, בסיס של פיננסייר. אפשר להכין אותם מראש, להקפיא אותם, אפשר לעשות אותם צורת מלבן, ריבוע, משולש, כל אחת כפי רצונה ופינטוזה.
כיד הדמיון. כי יד הדמיון הטובה, זה נראה יותר מסובך ממה שזה בפועל, אבל באמת כשמסתכלים ההוראות פה מאוד, ויש גם סרטון, זאת אומרת אם אתן קצת מתקשות להבין, כי זה באמת נשמע טיפה מסורבל, אבל אם תיכנסו לאתר ותראו את הסרטון, הסרטון מסביר מאוד יפה ומאוד ברור, ורואים שזה לא כל כך מסובך כמו שזה אולי נשמע, והתוצאה מרהיבה כך שההשקעה בהחלט בהחלט כדאית.
נכון.
מירי זורגר, שפית, קונדיטורית, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, ואת ודאי תמשיכי ותלווי אותנו גם בתוכניות בהמשך, אז תודה רבה על הדברים האלה.
תודה רבה לך, ושיהיה שבוע נעים.
שבוע נפלא.
בחסות, מוס, גלידה, פונדו או עוגה, עם שוקולד פרה של אלית, תוכלו להיות בטוחים שיצאו לכם הכינוחים הכי טובים. עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, וגם דנה שוורצמן, עיתונאית, סופרת, בימאית, שחקנית, סטנדאפיסטית, אימא, וגם היא מופיעה ברחבי הארץ עם המופע דנה בסוגיה, איתנו על הקו. שלום, בוקר טוב לדנה שוורצמן.
בוקר אור, אחל, מה שלומך?
ברוך השם, בסדר, מה שלומך?
מצוין, ברוך השם.
וואו, ממה מתחילים איתך? מהמופע החדש שתכף יוצא לדרך, מהספרים שכבר נמצאים בדפוס, ממה מתחילים?
וואו, מהמהות שלי כאימא, מתוך זה הכל יוצא.
וואו, הכי הכי חשוב. הכי הכי חשוב, קודם כל אימא.
בעצם מה שאני מביאה זה את הקשיים שלי.
את הקשיים שלך, שאני מניחה שכל כך הרבה נשים כל כך מזדהות, כי בעצם אנחנו חוות פחות או יותר את אותם דברים.
בעצם באות להודות לי בסוף מופע, אומרות לי, או, תודה שאת אומרת האמת. שאת אומרת האמת, שאת לא מייפה את הדברים ולא... באה איזה וונדר וומן,
כן, כן.
אישה קסם
כל
כזאת.
כל יכולה כזאת, שאצלה הכל תמיד כן. מושלם.
כן, היא מחייכת תמיד.
כן, אז הבנו כבר שאין הכל מושלם. באנו לא... איך אמרתי פעם, כשהכל יהיה מושלם, יקחו אותנו מפה, אז יש לנו עוד... כן, יש לנו מה לעשות פה. באנו לעולם הזה לעשות עבודה. אז בואי ספרי לנו על המופע החדש.
מופע חדש. איזה מהם? יש את דנה בסוגיה, שהוא הוא יחסית גם די חדש, הוא רץ שנה וקצת, שנותן שישה כלים מעשיים איך להכניס את השמחה לחיים. תשאלי אותי אם זה עובד.
זה עובד?
אל תשאלי. אבל קצת.
טוב.
כן, זה עובד, זה עובד, זה עובד. אם אתה נזכר, מציל, כשאת מנסה באמת לצאת ממציאות שהיא לוחצת ועצובה וקשה, ויש לך כלים, אז יותר קל. כי זה לא ימנע מאף אחת להיות עצובה מרגע שתראה את המופע. זה יכול להיות ששעה ורבע היא תשבת, תצחק, ויהיה לה נורא נורא נחמד, אבל היא תחזור הביתה לאותה מציאות. קשה כל אחת מה שקשה לה, אני לא שופטת ולא מודדת, קשה גם יכול להיות...
והמציאות לא משתנה.
לתינוק, כן.
כן, המציאות לא משתנה בגלל מופע שהיינו, אבל
לא,
אולי היא באמת ההסתכלות שלנו, קצת.
היכולת שלך לשנות אותה, את מקבלת כלים. אני יכולה להגיד לך בתור בעלת תשובה, שאני אותו בן אדם, אני אותו בן אדם כמו שהייתי קודם, יש לי כלים לשרוד את העולם הזה, מה שלא היה לי קודם. יש לי כלים איך לעבור, איך לעבור את המציאות הזאת, שנקראת העולם הזה, שהוא לא פשוט.
את יודעת, אחת השאלות שאני תמיד שואלת את עצמי כשאני נמצאת במופעי סטנדאפ כאלה זה, ואולי לא בא לה היום לצחוק, אולי היה לה יום קשה היום וכלום לא מצחיק אותה.
איזה מתוקה שאת שואלת, איזה מתוקה שאת שואלת. אני לפעמים יוצאת מהבית בוכה ואני אומרת, אני הולכת לשקר עכשיו ל-200 נשים. כאילו אני יוצאת בוכה, אני עולה לבמה ואני שחקנית, אבל תוך כדי שאני מדברת, אני כל כך משכנעת את עצמי, אני חוזרת הביתה ולוקחת את כל הכלים האלה ועובדת איתם. עובדת, זה ממש כלים מעשיים, זה לא... טוב, תהיה בשמחה, זה נורא נחמד להגיד לי תהיה בשמחה, אבל איך אפשר להיות בשמחה כשמתקשרים מהבנק ועוד רגע סוגרים לי את זה, ויש לי עוד שק אחד חוזר, אני סגורה וחסומה בבנק ישראל וכו' וכו' וכו'. אני מדברת רק כלכלית עכשיו, אני לא מדברת על מציאות יותר קשות. מדברת על משהו שהוא, שגם זה לא נעים, אבל ברוך השם כולם בריאים וכולם בבית. מדברת על אומס, על דיכאון אחרי לידה, אפילו לא דיכאון כזה שאתה צריך ממש פסיכיאטר.
כן, בייבי בלוז, מה שכולם חווים.
כן, יש, אני מדברת על מציאות של אישה, של אומס, אני לא חושבת שיש אישה שבאיזשהו שלב ביום לא אומרת לעצמה, זה לא גיוני, שהכל עליי, זה לא יכול להיות, מה מצפים ממני? אני כאילו, אני לא חושבת שיש אישה שלא עוברת את זה. עכשיו, אם יש לי כלים איך להתמודד עם המציאות הזאת, יותר קל, זה יותר קל. אין מה, אני לא אומרת, זאת עבודה כשלעצמה. זה לא קסם, אבל אם עובדים נכון, זה כמו שאתה בגידי לבן אדם לחפור בור עם כפית, זה קשה נורא, אבל אם אני לא אקף כמו שצריך, אני מתכוונת את חפירה כמו שצריך, אז העבודה שלו תהיה יותר קלה, אין חוכמות בזה.
תגידי, אז איך בעצם מרכיבים מופע? מה, קורית סיטואציה בבית, ואז את אומרת, או, הנה, את זה אני אציג על הבמה?
לא. זה כבר הדוגמאות שאני בוחרת לתת. הנה המופע החדש, למשל, יש מופע חדש, נקרא בזכות נשים. זה על אותו רעיון, ששוב, זה הכל עלינו, הכל נופל עלינו, וגם מצפים מאיתנו, כי בזכות נשים צדקניות עתידים להיגאל, ואני כל פעם שאני נמצאת באיזו סיטואציה בבית, שאני מסתכלת על עצמי לרגע מהצד, לפעמים זה קורה לי, ואני מסתכלת ואני אומרת, רגע, שנייה, בזכותי עתידים להיגאל? לא, לא התקופו אליי, זה לא יכול להיות. הרי אני כל כך קטנונית, ואני כל כך קטנה, ואני כל כך בוכה מכל דבר, ומתרגשת מכל דבר, ויש לי כל כך הרבה, כמובן שמאוד מאוד קל לנו לראות את הדברים השליליים שבאנו, אבל אני לוקחת את הדבר הזה, את הנקודות תורפה שלנו, את הנקודות החלשות שלנו, את הנקודות, אני אומרת, אמרתי לבעלי למשל לפני כמה זמן, אם זה היה תלוי בגברים, אם נניח גברים היו עושים קניות, האוכל וכל נושא הקניות היה תלוי בכם, היו נשארות מקולות קטנות כאלה, שנשפתוחות שעתיים ביום, תקודת הלחם חלב, חמה קצת, זה שתי פרוסות גבינת, והיינו מסתדרים, כי זה היה תלוי בכם. כיוון שזה תלוי בנו, אני לא יודעת אם יצא לך לאחרונה לא לקחת עגלה עם שני ילדים בתוך העגלה, לא בתוך העגלה, יש מושב כפול כזה כבר. נכון?
ויש גם מושבים שהתאימו אותם היום ממש לתינוקות.
לתינוקות?
סוג של סלקה שמתלבש על עגלת הקניות.
ותראי לי נשים שלא מגיעות לפחות עם שתי עגלות לעשות את הקניות, אחת פה, אחת פה, מרים מזיזות את זה, זה נגמר את סמים ליד הקופה הזאת. אנחנו פשוט, ועם כל השיגעון הזה שלנו, הצורך שלנו בבית מלא ומזווה מלא, והרבה אוכל במקרר, ועם כל השיגעון הזה, בזכותנו תבוא הגאולה.
אין ספק, אין ספק, אין ספק. בואי ככה בשתי דקות שנותרו לנו עוד מילה על הספרים. ספר אחד זה דנה בסוגיה, וספר ילדים.
נכון, יש עכשיו בדפוס דנה בסוגיה, זה כל הסוגיות שכתבתי.
התורים.
התורים החמודים שכתבתי, נכון, שכשעשיתי עליהם הגעה, התגלגלתי מצחוק, זה לא אני. איך אני אסביר לך, רחל, זה לא אני, זה שם התברך, זה פשוט מתנה
שיורדת.
בגלל זה גם הפסקתי לכתוב באיזשהו שלב, כי נגמר לי. הפסיק, אמרתי, זהו, אני לא כותבת סתם בשביל למלא 700 מילה, אני כותבת כי יש לי מה להגיד. וברגע שאין, אז נגמרה סייעתא דשמיא, אז הפסקתי, אבל ברוך השם, זה שני כרכים, הראשון יוצא עוד רגע בעזרת השם. וספר ילדים, כן, יש...
התקבלה לה, זה השם של הספר?
נכון, התקבלה לה. זה אחלה, אותך אני הכי אוהב, אותך אני הכי אוהב, זה ספר שיצא לפני הרבה הרבה שנים. חמוד על ילד שמדבר עם השם, שלומד לדבר, להתפלל בדרך לא פורמלית. לא מזלזל בשום צורה ואופן, בתפילה, בסידור, בשום צורה, רק הוא מלמד עוד דרך שאפשר לפנות אל השם ולדבר איתו. ובספר השני זה מין ספר המשך, זה בחרוזים שהוא מדבר על שני דברים שלדעתי חשוב להנגיש אותם לילדים. הדבר הראשון זה שאם התפילה לא נענית מיד, זה לא אומר שצריך להתייאש מלהתפלל. אתה צריך להמשיך להתפלל, יכול להיות שתענה עוד שבוע, עוד שבועיים, עוד חודש, עוד חודשיים, יכול להיות שתהיה כבר גדול, אבל לבקש
רק לא להתייאש.
מהשם יתברך אסור אף פעם לחדול, בדיוק, זה ככה זה כתוב, זה אחד. ודבר השני זה שצריך גם לדעת, זה מסופר על שני ילדים תאומים שהפרידו ביניהם, הם למדו ביחד והפרידו אותם בכיתות, הם הולך ללמוד בתלמוד תורה אחר, ואז הוא מתפלל שהוא יחזיר, אח שלו מתפלל שיחזירו אותו לשבת לידו, והוא מבקש, הוא מתפלל, והוא מבקש, עד שהוא רואה את אחיו התאום יושב עם אבא שלו ומספר לו כמה טוב לו. זאת אומרת, רגע, 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 שנייה, אני מבקש שאתה תחזור, ויכול להיות שזה בכלל לא טוב בשבילך. יכול להיות שאני מבקש משהו שהוא לא נכון לי. אז צריך גם לדעת לבקש שיהיה בחסד וברחמים, ואם זה נכון לי, תעזור לי שאני אקבל את זה. זה גם נורא חשוב להנגיש את זה לילד.
איזה שאלה. דנה שוורצמן, נגמר לנו הזמן, עיתונאית, סופרת, בימאית, שחקנית, סטנדאפיסטית ואימא, שזה הכי 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 חשוב. אני אשמח לבוא ולצפות במופע הבא שלך. תודה רבה על הדברים המקסימים האלה. אנחנו סיימנו שעתיים נוספות של עניין משפחתי. תודה רבה לאל איבר, עורכת ומפיקה לישי פופובסקי, שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם המשך הזנה ערבה וטובה ורק בשורות טובות ברדיו כל חי.